הפטרת פרשת בשלח, הפטרת פרשת בשלח, יש בה קונצנזוס חלקי בכל המנהגים, דיינו, לפי כל ארבעת המנהגים הפעילים, קוראים את שירת דבורה כהפטרה לפרשת בשלח, הכוונה לשופטים פרק ה', אבל לא, אין הסכמה בין המנהגים בשאלה מאיפה מתחילה ההפטרה. ובכן, מנהג א' הוא מנהג הפותחים בפרק ד', בפרק ד', פסוק ד'. רוצה לומר, בפסוק ודברה אישה נביאה אשת לפידות, איש עושה את ישראל בעת ההיא וכו' וכו', שזה התחלת הסיפור על המלחמה בברק, של ברק בספרה. זה פרק שלם, כל פרק ד'. מי שקורא, מי שפותח בד' ד', זה אשכנזים כמובן, שאוהבים מה? להאריך הפטרות ארוכות, והאיטלקים שדווקא אוהבים הפטרות קצרות, ולכן הם באמת, הם היחידים בעצם שמסיימים את קריאת ההפטרה, תודה, שמסיימים את קריאת ההפטרה, תפתחו, הגיע הזמן שתפתחו תנכים, גם אני בזמינות זו, הם היחידים בכל העדות שקוראים אמנם את פרק ד' כמעט מתחילתו, כמו אשכנזים, אבל לא קוראים את שירת דבורה, אלא מסיימים אחרי פסוקים אחרים בפרק ה' ופסוק ג', אנוכי להשם השירה אז אמרה להשם אלוקי ישראל, שם הם מסיימים את ההפטרה. ובאמת אמרתי שיש קונצנזוס שכולם מזכירים בשירת דבורה, אני לוקח את דבריי בחזרה. האיטלקים אינם כן, הם לא קוראים את שירת דבורה, אלא בעיקר הם קוראים את הסיפור על מלחמת דבורה וברק בספרה, ורק את הרישה של השירה, שלושה פסוקים. טוב, אז איך נכתוב את זה באמת? לא יודע. עכשיו, מי אומר לפתוח את ההפטרה במקום זה? מבחינה ספרותית? מה המקורות הספרותיים? אשכול? רוקח, רבי אלעזר מבורמייזה, רמזי הרוקח, שזה המקור הספרותי למנהג האשכנזים, כלומר בגרמניה של ימי הביניים, ובאופן מפתיע, אבו דרם. למה זה מפתיע? כי לא כך נוהגים הספרדים. מנהג האשכנזים זה לקרוא את כל פרק ד' ואת כל פרק ה', וסך הכל, אם תסתכלו בתנכים שלכם, זאת הפטרה של 52 פסוקים שהיא מההפטרות הארוכות ביותר של השנה. מה? לא, יש יותר ארוכות. יום כיפור, הפטרת יונה, פחות? תבדוק. נו, ו-51? אז זו הפטרה הכי ארוכה בשנה? יפה, זה משהו חגיגי. אז זאת ההפטרה הכי ארוכה בשנה, אתה אומר? ממש הפתעה. תן לי לחשוב רגע. שירת דוד זה גם הפטרה גדולה. לא, זה לא הפטרה ארוכה אמיתית, גם זאת לא אמיתית. למה? כי שירות הן בייחוד פה, שירה של דברה היא קצת ארוכה, אבל שירת דוד זה פסוקים מאוד מאוד קצרים. טוב, נעבור לאלה שפותחים במה? בבתה של דבורה. ה' פסוק א', בבתה של דבורה. נו, מי? לא, לא. רק הספרדים. מה המקור הספרותי להתחיל פה? מה פתאום? אבל אני מציין שוב שאבודרהם, שהוא ללא ספק עדות נאמנה למנהג ספרדי בספרד, אומר להתחיל בדלת דלת ולציין בסוף השירה את המנהג האשכנזי. נו, אז אתם שואלים, אז מה אומרים התימנים ומה אומר הרמב״ם, שזה כידוע עסקת חבולה? הם פותחים בסוף בסוף פרק ד' ופסוק, איזה פסוק כ"ג, שזה בעצם הסיכום של הניצחון על סיסרא. נקרא את הפסוקים האלה: ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר החליטו את יבין מלך כנען. ואז הם קוראים את כל השירה. כלומר, בסך הכל זה בעצם דומה מאוד למנהג הספרדים, אבל מוסיפים שני פסוקים שבו לשירה, זה מזכיר מאוד, אגב, הפסוקים האלה, את המבוא לשירת הים. ויושע אדוני ביום ראו את ישראל מיד מצרים, והיה ישראל את היד הגדולה וכו' וכו', אז יש שיר. אז את הקטע הזה, אז מה, איך המילים? ויחנה אלוהים, ויחנה אלוהים ביום ההוא. הם תימנים ורמב"ם. לא זה רמב"ם, אלא זה כך כותב הרמב"ם. מה? חוץ מהאיטלקים. האיטלקים זה ממש תמונת ראי של התימנים. כלומר, הם קוראים את כל הסיפור בפרק ד' ושלושה פסוקים של השירה, של פתיחת השירה. והתימנים קוראים את כל השירה ואת הסיום, את הסיכום של הסיפור בשני הפסוקים האחרונים. ממש מנהגים הפוכים. כן, אז אלה בעצם המנהגים, זה לא שלושה, זה שלושה שהם ארבעה בעצם. שלושה מנהגים שהם ארבעה. זה באמת דבר מעניין. כל עדה יש לה מנהג פה יוצא. האשכנזים, עם בפני עצמו, הספרדים, עם בפני עצמו, התימנים והאיטלקים. כל אחד יש לו פה מנהג עצמאי. באותה הפתרה, כולם מסבירים אותו דבר, וכל עדה עושה לעצמה גבולות אחרים בהפתרה. זה המצב בקשר לפרשת בשלח. עכשיו נעיר כדרכנו, לפני שנעזור להפתרה עצמה. כן, כמובן שיש מקום לשאול מה המנהג היותר הגיוני או יותר מקורי. טוב, מה דעתכם? התימנים, בגלל שתמיד התימנים והרמב״ם זה, אתם נושאים פנים. לא יודע, אני חושב שהמנהג הזה נראה לי, המנהג האשכנזי נראה לי המין יותר מתאים. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. עכשיו, מה המנהג? המדינות ביזנטיה, המדינות שהיו בביזנטיון, ששמרו על מנהג ארץ ישראל. אז קודם כל תגידו לי איפה, הפתרה של איזה סדר הם צריכים לקרוא. סדר שתחילתו מה? דיינו בפרשת השבוע, ותגידו לי איפה מתחיל סדר בפרשת השבוע. כאן פרשת בשלח היא לא התחלה של סדר. בצדק רב, אגב. כן, זה מסומן לכם בתנכים. פסוק תצווה בפרק י' ד' ויאמר אדוני אל משה מה תצעק אליי לדבר את בני ישראל וישאו. זה הסדר הראשון, זה הסדר הראשון הכלול, מה זה? זה אין פה סיפור. מה? לא, זה ניחוש. לא. זה הסדר הראשון שנמצא בשלמותו בפרשת בשלח, כי החלק הקודם לזה נמצא בסדר שראשיתו עוד בסוף פרשת בו. ובכן, המנהג רומניה, זה לקרוא ביהושע כ"ד ז', יהושע כ"ד ז', אתם יכולים לפתוח ולראות שזה גם, זה לא רק שזה מבחינה לשונית מתאים, אלא שזה ממש מתייחס לאותה סיטואציה. סוף יהושע, בפרק האחרון: ויצעקו אל אדוני וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבוא אליו את הים ויחסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים. זה מין סקירה היסטורית שיהושע סוקר בנאומו, בנאום הפרידה שלו, את תולדות ישראל עד אליו. והפסוק הזה, ויצעקו אל השם, זאת אותה צעקה שמדובר עליה בפסוק הראשון בסדר מה תצעק אליי, דבר על בני ישראל וישאו. זה לא בדיוק אותה צעקה, צעקה מתוארת כאן הפסוקים לפעמים, אבל כשהשם אומר למשה מה תצעק אליי, הרי לא מצאנו שמשה צעק. הכוונה בשם בני ישראל, הצועקים, והתיאור של צעקתם של בני ישראל זה לפני כן. עכשיו, לכאורה, צריך להפיק שזוהי ההפטרה הארץ ישראלית לסדר ה-56 שראשיתו בפסוק ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי. כי זה מנהגם של קהילות רומניה עד לפני 300 שנה, זה מנהגם לקרוא את ההפטרה הארץ ישראלית לסדר הראשון שבפרשת השבוע. דעת שכשאנחנו מתבוננים ברשימה שהכין לנו יוסי אוסר, דוקטור יוסי אוסר, על פי הגניזה, על פי קטעי הגניזה שנמצאו, מתברר שלא היו דברים מעולם. מוזכרות בקטעי הגניזה שתי הסתרות לסדר הזה, אבל הסתרה אחת היא "טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע", שזה מה שאנחנו קוראים בתענית ציבור, באמצע, באמצע ישעיהו נ"ח, לא נ"ח, נ"ה, סמכי, ישעיהו סמכי, ויש קטעי גניבה שקוראים "ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני", ששם זאת ההפטרה. יש שני מקורות בגניבה, וזה דבר שלעצמו מעניין, שקטעי הגניבה מעידים על שתי הפטרות שונות. כמדומה לי שאנחנו רשאים להסיק ממנהגם של קהילות רומניה, שהיה מנהג ארץ ישראל השלישי לקרוא הפטרה לסדר הזה ביהושע בפסוק "ויצעקו אל השם וישם מעפל ביניכם ובין המצרים". זה מאוד מתאים לסגנון הארץ ישראלי. זאת גזרה שווה מילולית, צעקה צעקה, ופה זאת גם גזרה שווה עניינית, כי יהושע מדבר על אותו אירוע שמדובר בסדר הנקרא. אז זה מתאים להיות הפטרה ארץ ישראלית, אבל בקטעי הגניזה לא נמצאת הפטרה כזאת במנהגם של בני ארץ ישראל. אין לי פתרון לשאלה הזאת. עכשיו אנחנו חוזרים להפטרה שלנו, כלומר ההפטרה הבבלית. מה הטעם הקריאה של ההפטרה הבבלית כהפטרה לפרשת בשלח? נו, זאת לא שאלה קשה, אבל צריך לדייק בתשובה. מה? שירת ניצחון, לא סתם שירה. מה זה סתם שירה? מה? אוקיי, אז זאת שירה על נס, שירה על ניצחון של עם ישראל על אויביו. אז ההקבלה היא בין מה למה? בין שירת הים לשירת דבורה. זה פשוט. אם זאת הסיבה, אם זאת ההקבלה, אז צודקים הספרדים. תרצו, נחמיר כמנהג הרמב״ם והתימנים, נוסיף עוד שני פסוקים בסוף פרק ד'. זאת אומרת, אם ההקבלה, אם סיבת הקריאה, סיבת הדימוי בין הפרשה והסתרה, זה שירה ושירה, שירת דבורה לעומת שירת הים, אין צורך לקרוא את הסיפור. אולי כדי לתת איזה רקע מינימלי לשירה, אז אפשר להוסיף כמו הרמב״ם, כמו התימנים, את שני הפסוקים שמסכמים את האירוע, ואז לפצוח בשירת דבורה. השאלה היא, האם למנהגם של האשכנזים, ובייחוד למנהג האיטלקים, שקוראים כמעט, האיטלקים קוראים רק את הסיפור בעצם, האם הסיפור עצמו יש בו איזשהו קשר לסיפור שבפרשת בשלח? כי אם הקשר הוא רק שירה ושירה, אז צודקים אלה. אם גם הסיפור קשור לפרשת בשלח, אז צודקים האשכנזים והאיטלקים. תרשו לי לקרוא את הסיפור, אולי נקרא את הסיפור. בהנחה שהסיפור שבתורה זכור לכולם, אבל הסיפור בספר שופטים פחות אולי. בואו נתחיל את הסיפור מפרק ד' פסוק א', למרות שפרק ד' פסוק א' איננו נקרא כהפטרה לפי שום מנהג. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. ואם קראנו אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור ושם צבאות יצרה, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחזקה 20 שנה. וכאן מתחילה הפטרה לפי מנהג האשכנזי. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות. היא שופעה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותומר אליו. הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכתה בהר תבור, ולקחת ממך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. משכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא, שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו, ונתתי הוא בידיך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. ותאמר, הלוך אלך עמך, אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את ספרה. ותקום דבורה ותלך עם ברק קדשה. מה זה ביד אישה ימכור השם את ספרה ואת האישה הזאת? אז כולם ברור לכם. אני ראיתי את הפירוש הזה רק היום. כל חיי, הייתי בטוח, כל שנותיי עד כה, שהכוונה ביד דבורה. כלומר, אם אני אשתתף איתך במלחמה, אני אגזור גם את הקופונים. אני אהיה זאת שיגידו שזאת הייתה מלחמת דבורה. וזה באמת מה שאנחנו אומרים, מלחמת דבורה וברק. אבל יש כאן אולי גם רמז למה שאתם אומרים. בדרך הרמז, לא בדרך הפשט. איפה זה קדש נפתלי? איפה? בגליל העליון, באזור מצודת ישע של היום. אנחנו, איפה זה תומר וזורה? איפה זורה יושבת? מה זה הר הפרז? איפה בדיוק? בין הרמה ובין בית אל. הרמה, פה הכוונה כנראה לרמה הדרומית של מצפון ירושלים, שזה ממש, היום זה כפר ערבי, שכונה של ירושלים, ארם. הכפר הערבי שנמצא על המחסום, מחסום ערב, כולם מכירים, מה? יצא לכם מהצבא להכיר את זה. ובית אל זה בית אל. בית אל זה לא בדיוק בית אל היישוב של היום, בית אל זה ביתים, הכפר הערבי ביתים, שנמצא לא רחוק מבית אל. כלומר, היא בעצם באיזה ארץ היא, באיזה נחלה של איזה שבט? בנימין. אבל ארץ בנימין בתנ"ך כלולה במונח ביוגרפי של הר אפרים. הר אפרים כולל גם את ארץ בנימין. אז יש לזה ראיות. עכשיו היא הולכת מאזור ירושלים בעצם, או מאזור רמאללה של היום, עד נבי יושע. ואת זה היא לא הולכת, אין לה אוטו. בטח על חמור, משהו כזה. זה דרך עצומה. ותלך עם ברק קדשה, ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי, שזה שני השבטים שנחלו בגליל, את נחלתם בגליל, ויעל ברגליו 10,000 איש, ותעל עמו דבורה. וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה, וית עולו עד אילון בצעננים אשר את קדש. כלומר, בני קין היו בנגד, באזור של, בנחלת שבט יהודה. ואחד מהמשפחה הזאת, אחד מבני קין, בשם חבר הקיני, נפרד מהשבט שלו, שבעצם היה שבט נבדים בנגב, ועלה והצפין עד אילון בצעננים אשר את קדש, כלומר עד הגליל העליון, עד האזור שבו היה בעצם ברק בקדש נפתלי. ויגידו לספתי זה פסוק שתכף נבין את חשיבותו ואת הבעיות שהוא עושה בפרק. ויגידו לספרה כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. כלומר, ברק, כדי להגיע להר תבור עם 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, הוא צריך להדרים מקדש, לאסוף את האנשים ולרדת איתם הרבה דרומה עד הר תבור שנמצא צפונית מזרחית לעמק ישראל. ויזעק ספרה את כל רכבו 900 רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו מחרושת הגויים אל נחל קישון. אז שוב, כדי לתת איזה מבט גיאוגרפי, חרושת הגויים מזוהה על ידי רוב החוקרים בשער העמקים, כלומר בנקודת המעבר מעמק ישראל לעמק זבולון. ושם נמצאת העיר שבה יושב ספרה, חרושת הגויים, ובה יושב כנראה גם יבין. עכשיו נגיד משהו על יבין, יש כאן איזה הרבה בלבול והרבה בעיה. איפה, מאיפה יבין? איפה יבין? הוא מלך היכן? חצור, משרפה, כפי שמתואר ביהושע, נדמה לי בפרק י"א ביהושע, מסופר שחצור הייתה העיר החשובה ביותר בצפון, והיא עמדה בראש ברית של מלכי כנען, ונוצחה על ידי יהושע, ונשרפה כולה באש. ואנחנו נמצאים כבר בתקופה הרבה יותר מאוחרת, אנחנו נמצאים בתקופת ברק ודבורה, הרבה אחרי יהושע, עשרות שנים אחרי יהושע. אז איך יבינו פתאום מלך חצור גם לבחייה? אבל חצור עיר שרופה, שרפו אותה באש. אז התשובה היא שתשימו לב באמת, אשר מלך בחצור, המלך זה בעבר, בצורת עבר פשוטה. בדרך כלל העבר בסיפור המקראי הוא עתיד מאופך. יבין מלך בצור, כוונה פעם, לא עכשיו. והוא עדיין נקרא יבין מלך חצור. מכיוון שחצור הייתה ראש לכל הממלכות, העיר החשובה ביותר בערי כנען שבצפון. מי שביקר בתל חצור, אז גם היום, אני חושב שזה התל הארכיאולוגי הכי גדול בארץ. תל ענק. אני קורא מהתקופה המקראית. אז חצור הייתה בעצם שם דבר. ולכן גם כשחצור נחרבה על ידי בני ישראל ונפרצה באש, וגם כאשר המלך שמלך בחצור גלה ממנה, ולאן הוא גלה? מסתבר לחרוש את הגויים, שזה הבסיס לצבאו. הוא ממשיך לשאת עליו את התואר מלך, יבין מלך חצור. יש לזה הרבה דוגמאות בהיסטוריה, שמלכים שגלו ממקומם המשיכו לשאת את השם של המקום שבו הם הלכו לראשונה, למרות שהם כבר אולי אפילו לא ראו את המקום הזה. מה? לא, לא, הוא לא, יכול להיות שהוא רק צאצא של מישהו שהיה מלך חצור, אבל הוא לא מלך בחצור. הוא נקרא, הוא, מה שכתוב פה, שהוא מלך בחצור, כמובן, בית המלוכה נקרא על שמה של חצור, מלכות חצור. אבל איפה הוא יושב בפועל? והוא יושב בחרשת הגויים. עכשיו, הוא מבין מה קורה פה. ברק אוסף 10,000 חיילים בראש הר תבור. הוא כמובן לא יכול לעלות אליו במלחמה. מדוע? כי רכב ברזל יכול להילחם בעמק ולא בהר. ולכן ברור שמלחמה תעשה בעמק. ברק יצטרך, אם הוא רוצה להילחם, אם הוא לא רוצה להילחם הוא יכול לשבת לנצח בהר תבור, אבל אם הוא רוצה להילחם, הוא יהיה חייב לרדת לעמק ולנהל את המלחמה בעמק, במקום שבו נמצאים רכב ברזל, ולהם יש, העובדה שיש להם רכב ברזל זה כמובן יתרון עצום, כי זו תהיה מלחמה של שריון נגד חיר, בעצם במונחים של היום. אנשי ישראל הם עיקרים, שמה שיש להם זה חרב ביד, אולי קשת וחיצים, אולי חנית, לא יותר מזה. לעומת זאת, אנשי העמק, שבאים לחרוש את הגויים, מצוידים במרכבות, ברזל, בסוסים, כלומר בנשק כבד. ואם ברק רוצה מלחמה, הוא צריך לרדת ולהעמיד במבחן את יכולת חיילי החיר שלו אל מול היכולת והחימוש של 900 רכב ברזל רתומים לסוסים, פרשים וחיילים מאומנים היטב. אולי אם כבר עצרנו וקראנו, אז נגיד עוד כמה מילות רקע על המלחמה הזאת. אנחנו כבר נמצאים בתקופה שרוב מלחמת הכיבוש הסתיים. אז אנחנו צריכים להבין מה הבעיה פה שעומדת לפנינו בסיפור הזה. הסיפור הזה הוא אחת השאריות החמורות ביותר של מה שלא נעשה בתקופתו של יהושע. יש סיכום גם בספר יהושע וגם בתחילת ספר שופטים, שמה שיהושע לא הספיק לעשות. אותם איים שלא הורישו אותם מיושריהם, רוב האיים הללו לא היו כל כך משמעותיים. כלומר, לא היוו איום על עם ישראל ועל השבטים. פה איש אני, אחד האיים המפורסמים שהחזיקו מעמד עד ימי דוד, זה ירושלים. אבל אי אחד שלא הורישו אותו בתקופתו של יהושע, אי אחד שהיה מקור, לא רק אי גדול וחזק, אלא ממש היווה מקור סכנה חמור ביחס לכל ההתיישבות של בני ישראל בארצם. האי הזה, שלא הרישו אותו, זה היה העמק. העמק הזה כלל בתוכו את עמק בית שאן, עמק ישראל ועמק זבולון. במילים אחרות, איך היום קוראים לזה? במונחים אסטרטגיים של ימינו, הבטן הרכה של מדינת ישראל. יש רצף של עמקים מהירדן ועד הים, מעמק בית שאן ועד מפרץ אקו, רצף של עמקים שקל מאוד לכוחות צבאיים גדולים לחתוך את מדינת ישראל ולנתק את הצפון, את החלק הצפוני שלה, מהחלק המרכזי והדרומי. ועד אז במלחמת יום כיפור היה ברור שזה מה שהסורים הולכים לעשות. הם נחתו מהגולן לעמק הירדן, ולא היה בעצם כוחות שימנעו מהם להמשיך הלאה. כלומר, היו כוחות, אבל הם לא האמינו שהם מגיעים לגשר בנות יעקב. ברגע שהם מגיעים לעמקים, לאזור העמקים, מבחינה צבאית אפשר לדהור לרוחב, לאורך העמקים, שזה רוחב המדינה, ופשוט להפריד את שני חלקי המדינה ולהפוך את המדינה לשתי מדינות. בינתיים האזור החמור ביותר מבחינה הגנתית זה הבטן הרכה הזאת שאמרנו, האזור העמקים. עכשיו, כל אזור העמקים הזה היה מוחזק על ידי כנענים. בני ישראל באותו דור התיישבו בערים, והכנענים נסוגו לעמקים והתבצרו בהם, והם היו עמים, עמי כנען או ממלכות כנען שנותרו בעינן, מגדור, לעם, תענך, חרושת הגויים, עוד ערים, ערי ממלכה שנשארו. לא רק נשארו, הם כול עצמם כוח צבאי מיומן וחזק, עם נשק חזק ועם מרכיבות ברזל כמו שאתם רואים, והיו בלתי ניתנים לניצוח על ידי ישראל, שהיו עם של פלחים, של עיקרים, שהתגייסו לצורך המלחמה כאנשי חיר, אבל לא היו מסוגלים לעמוד מול הכוח החזק והמיומן של הכנענים. עכשיו, בעצם, מה המשמעות של מה שאמרתי, זה שההתיישבות הישראלית בארץ, מה? לא, לא רק זה שהיא לא היה לה אפשרות, לא היה רצת התיישבותי. הם בעצם חצצו, הכנענים, בחגורת העמקים, חצצו בין הנחלה של השבטים הצפוניים. מי הם השבטים הצפוניים? אשר, נפתלי, זבולון. מה? דן עוד לא. דן נמצאת בשפלת יהודה. מה עוד? יששכר. בין ארבעת השבטים האלה לשבטים הדרומיים, למנשה, אפרים, בנימין ויהודה. כלומר, לא יודע בעצם, כשאנחנו חושבים על המצב ההתיישבותי בתקופת יהושע והשופטים עד ברק, הארץ הייתה מפוצלת לשניים. דבורה מדברת על הבעיה הזאת. אי אפשר היה לעבור מצד לצד. מה? לא, זה כל זה התפתחות שאחר הכיבוש. לא, זה לא היה מיד ככה. הכנענים שנסוגו מהערים הגדולות שלהם, חצור הייתה אחת הערים האלה, ברחו משם הרבה כנענים בזמן הכיבוש, ומאוד ערים שונות בצפון ובדרום, באזורים שנכבשו, ושרידי הכנענים התנקזו לעמקים, התיישבו בערים קיימות בעמקים או יסדו לעצמם ערים חדשות, פיתחו לעצמם כוח מגן, וזה הפך להיות האיום הפנימי הגדול ביותר, עמק בית שאן, עמק ישראל ועמק זבולון. שם התבצרה אוכלוסייה שהיא בעצם לא רק אימה, אלא בפועל לא אפשרה אחדות התיישבותית של שבטי ישראל. אין מה לדבר על מדינה בדבר כזה. באמת לא הייתה מדינה. בתקופת השופטים לא הייתה קיימת מדינה של בני ישראל. מתי כמה בעצם אפשר לדבר על הקמת מדינה? רק כשהוקמה הממלכה. עד אז לא הייתה באמת מדינה. היו שבטים שבטים שישבו איש במקומו. אבל פה נוצר מצב שאין קשר בין השבטים הצפוניים לשבטים הדרומיים. לא זו בלבד, אלא שבאמצעות כוחם שהלך וגבר במשך הזמן, הם מתחילים לשעבד את היישובים הישראליים שבסביבתם. כלומר, לאט לאט הם מתחילים לזלוג מאזור העמקים שבו הם התבצרו אל שולי אזורי הערים שמסביב. אפשר לראות לזה רמז גם בשירת דבורה. כלומר, לאט לאט הם מתחילים להשתלט על היישובים הישראלים שסביבם בכוח הנשק, בכוח העוצמה הצבאית שלהם. וכאן עומד עם ישראל בפני מבחן יוצא דופן. הבעיה שעומדת לפני דבורה וברק, לפני עם ישראל כולו, היא בעיה בהיקף לאומי ולא בהיקף מקומי. רוב הבעיות של ספר שופטים הן בעיות לוקליות. איזה אויב בפינה הזאת, איזה אויב בפינה אחרת, וכאשר הבעיות הן מקומיות, מי צריך לטפל בהן ומי מטפל בהן בפועל בדרך כלל? אותם שבטים שסובלים מתגרת ידם של האויבים באותו מקום. לפעמים זה שבט אחד, לפעמים זה שניים, שלושה שבטים, אבל משימות לאומיות אין. כן, הפלישתים מציקים לשבטי הדרום בעיקר. יש מצבים שבהם באים המדיינים הציקו אולי לכל הארץ, אבל המדיינים באו ממרחק, הם לא היו שכנים. כנראה בגלל לשנות בצורת, זה היה שבט של נבדים, הם נלחצו אל הארץ הנושבת ויצרו בעיה כללית, אבל בכל אופן זאת הייתה בעיה זמנית בכל מקרה. אולי לא היו גורשים אותם, אז זה לא היה זמני, אבל בכל אופן זה לא היה משהו, זה לא היו שכנים ישירים. גם הכנענים יוצרים את הבעיה בעיקר לאלה שגרים מסביבות לעמק, היישובים הסמוכים להם. אבל עצם המציאות של העצם הזאת בדרום, עצם המציאות של החיץ של העמקים שמוחזק בידי כנענים, היא בעיה בהיקף לאומי, היא לא הבעיה של השכנים בלבד. היא בעיה של השכנים מצפון ולשכנים מדרום, של השכנים ממזרח, במערב יש יער, אין שכנים. זו בעיה שבעצם מאיימת על כל הרצף ההתיישבותי של בני ישראל בארצם. ולכן זה המקרה הראשון בספר שופטים שבו כמעט כל העם נקרא לטפל בבעיה. זאת מלחמה שהיא בעצם נוגעת לגורלו של העם כולו. ולכן דבורה בשירה שלה תבוא חשבון עם השבטים כמעט אחד אחד, אם הם באו או לא באו לעזור, אם הם התנדבו למלחמה הזאת או ישבו מנגד. איזה שבטים לא נזכרים בשירת דבורה? כדי שנזכור שאנחנו רק בתקופת השופטים ולא בתקופת המלוכה. יהודה ושמעון ו... יהודה ושמעון ו... זהו, אני חושב, לא שומע. מי? דן כתוב. לא, לא, לא שבנימין כתוב. יהודה ושמעון? אני חושב שזהו. עכשיו, אלה לא נזכרו מדוע? כי הם בחלק של הנגב, באמת אותם זה לא מעניין. לא ציפו מהם. אנחנו לא בתקופת המלוכה. בתקופת המלוכה מגייסים את כולם. פה באמת לא ציפו מהשבטים שחיים בנגב שהם יבואו לפתור את הבעיות של השבטים. אבל כל השבטים האחרים, מבנימין צפונה, כולם שייכים למלחמה הזאת. כולם מתגייסים או לא מתגייסים למלחמה, אבל יש להם שייכות. כלומר, מלחמת דבורה וברק היא, הייתי קורא לה, הניצן הראשון בתקופת השופטים של תפיסה לאומית, של תפיסה שכל השבטים צריכים להיות שותפים באיזו משימה לאומית. זה לא ניצן שזה היה בתקופת יהושע, אבל מתקופת יהושע שכחנו את זה. בתקופת השופטים חלה איזו הרפיה לאומית כזאת וחלה איזו תחושה של איש איש לקרמו ולזיתו, איש איש לנחלתו, וכל שם תפתור לעצמו את הבעיות בפני עצמו. מקסימום שניים שלושה שבטים התאגדו לעזרה, אבל איש לא חשב אז בסגנון הזה שצריך לאחד מחדש את כל הכוחות כדי להגיע להישגים לאומיים. הניצן הראשון של תפיסה כזאת הוא במלחמת דבורה וברק. באיזה פסוק עצרנו? באיזה פסוק עצרנו? י"ב, ויגידו לספרה כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור, ויזעק ספרה את כל רכבות 900 רכב ברזל ואת כל אנשי איתו מחרוש את הגויים אל נחל קישון. למרגלות התבור נמצא אחד היובלים של הקישון, של נחל קישון עליון, ולשם כנראה הגיע ספרה עם 900 הרכב שלו כדי שהמלחמה תהיה למטה, בעמק, ביובל של נחל קישון ולא בהר כמובן. ותאמר לדבורה אל ברק, קום! כי זה היום אשר נתן אדוני הייתה בידיך, הלא אדוני יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. צריך לומר שזוהי מסירות נפש גדולה. כוחות לגמרי בלתי שווים עומדים פה למבחן. 10,000 איש זה צבא לא קטן, אבל כנגד מרכיבות הברזל, כנגד העם המלחמה החזק של הכנענים, שהמצויד בנשק מודרני, משוכלל וחזק, הסיכוי שלהם קטן מאוד. ובאמת, באמת לא ברור מה, כלומר זו תביעה מאוד חזקה פה התביעה הזאת. יש לצידה הבטחה, השם יהיה איתך, השם ייתן את ספרה בידיך, השם יצא לפניך, לא יצא, הוא כבר יצא לפניך, אומר דבורה. זה דבורה אישה נביאה. אבל איך זה יקרה? איך יושג הניצחון על 900 רכב הברזל הללו? והנה התשובה. ויהום אדוני את ספרה ואת כל הרכב ואת כל המחנה לתחרב לפני ברק, וירד ספרה מעל המרכבה וינוס ברגליו. וברק רבף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה ספרה לפי חרב, לא נשאר אף אחד. זה יפה, אבל תשובה לא קיבלנו. קיבלנו, מה קיבלנו? מה? השם המם את מחנה ספרה לפני ברק כתוצאה מהמימה הזאת, המהומה הזאת שהטיל בהם השם. הם ברחו וניסו לחזור אל עירם חרושת הגויים. ברק ואנשיו רודפים אותם ומשמידים את הצבא הנס. לא כתוב שהם כבשו את חרושת הגויים אגב, אבל הם לא אפשרו לצבא הזה לחזור לחרושת הגויים ולהתבצר מחדש, ובעצם השמידו את צבא של ספרה. איך זה קרה? לא כתוב כאן. זה כתוב בשירה, רמוז בשירה. לא כתוב מה בדיוק היה הפיו של הניצחון הזה ואיך הוא הושג. זה משל למה הדבר דומה. אם אני אתאר לכם עכשיו, היום זה קצת, בעידן של היום זה לא יהיה מדויק, אבל נגיד במלחמות קודמות, שעוד אנשי חיר לא היו מצוידים בטילים נגד טנקים ובכל מיני יחידות עורב וזאב. אז תתארו לעצמכם, נגיד במלחמת ששת הימים, הייתם אומרים, שתי חטיבות חיר ירדו למתחם שהוא כולו מלא טנקים והשמידו עד אחד את כל השריון. איך הם עשו את זה? מה קרה? זה לא מובן. בעידן של שריון, לפני העידן המודרני של היום, אז מלחמות שריון היו שריון נגד שריון. חיר יכול היה פה ושם לעשות נזקים עם בזוקה, לא יודע אם אתם יודעים מה זה בזוקה, עם רימונים, לנסות להשחיל. רק במלחמת יום כיפור, זו הפעם הראשונה שנוצר במזרח התיכון איום של חיר על טנקים שהוא היה איום קריטי, וזה באמצעות הכנסת הסאגר, טילי הסאגר שהיו בשבילנו הפתעה גמורה. לא ידענו שיש דבר כזה לצבאות ערב. לא ידענו, הכוונה, אנחנו, חיילי השריון, בהתייצבנו למלחמה, ידענו שאנחנו הולכים להילחם בטנקים. פתאום גילינו שיש לנו מלחמה עם משהו אחר לגמרי, עם אנשי חיר. היו אנשי חיר, והרי אני מעיד לפניכם, שהגיעו בלי סאגר. אנשי קומנדו שהגיעו עד שרשראות הטנקים, ועשו נזקים, ופצעו, ולפעמים גם הרגו. אבל סופם היה שנדרסו בשרשראות, פשוטו כמשמעו, או נורו. הם לא חזרו בדרך כלל מניצחים כאלה, והכבוד לחיילים שהיו אמיצים לעשות את הפעולות האלה. אבל החיר במצב הפרימיטיבי שלו, הם לא יכולים לעשות הרבה. אז איך הם השיגו ניצחון מוחץ כזה על 900 רכב ברזל, לא כתוב, ואנחנו צריכים להשלים את זה. וספרה נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני, כי שלא בין יבין מלך חצר ובין בית חבר הקיני. עכשיו חבר הקיני הזה אנחנו צריכים למקם אותו מחדש. איפה הוא נמצא חבר הקיני? איפה השארנו אותו בפעם הקודמת שהוזכר מקומו? אילון בצעננים אשרת קדש, ועשרות קילומטרים צפונית למקום המערכה, מהאזור של הר תבור והקישון שנמצא ממערב להר תבור, היובל, עד קדש, עד אזור קדש מצודת נבי יושע, אני יודע, 40 קילומטר, משהו כזה, אולי יותר, לא יודע. מה? אז זה לא סביר שחבר הקיני, שספרה הצליח לנוס עד לשם, ובייחוד מכיוון שכל דרך הוא צריך לעבור בתוך איזה? ערים ישראליות. אז לא סביר הדבר הזה. אבל התשובה לזה זה שחבר הקיני היה כמו המשפחה שממנה הוא בא, נבד. מה? לא, לא צריך להגזים, עד בסדר, אבל עכשיו מה שאתם יודעים על נבדים זה לבדואים באזור, אתם רואים בדואים באזור, נמצאים פה. יש להם אזור שהם מאהילים בחורף, ואזור אחר שהם נמצאים בו בקל. זה יתרון גדול של הבדואים. בחורף הם יורדים למקומות חמים, בקיץ הם עולים למקומות קרירים יותר. כך ש... מתי התחוללה המלחמה הזאת? לא תאריך, איזו עונה של השנה? מה? בדרך כלל רוב המלחמות היו באביב. זה פרט חשוב מאוד, הפרט הזה. אז יש להניח שבחורף הוא העיל עד הצפון הרחוק, עד הגליל העליון, בקיץ, הבנתי, ובחורף הוא ירד לאזור התבור, לאזור נמוך יותר. ועכשיו הוא נמצא באזור התבור, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל בסמוך לשדה המערכה, לא רחוק משדה הבא. למה הספרה יכול היה לנוס ברגליו בלי להתאפס? קילומטרים ספורים, לא יותר. אז באזור הר תבור ועמק ישראל, שם צריך לחפש את המאהל של חבר הקיני. אז חבר הקיני היה לו שלום גם עם ישראל וגם עם ספרה. כי שלום בין יבין מלך הצור ובין חבר הקיני, ולא פלא. כי חבר הקיני, בגלל הנדודים שלו, הוא שכן גם של אלה וגם של אלה. הרי מצאנו אותו שכן של קדש, אלון בצננים אשר את קדש, אז הוא שכן של מי גר בקדש? ברק. וגם הוא נמצא באזור הר תבור, באזור עמק ישראל. ומי שם שולט? יבין מלך הצור. מי שהיה פעם מלך הצור, כלומר בית המלוכה של יבין מלך הצור. אז הוא חי בשלום עם כולם, ואופייני למיעוטים. נוודיים, חלשים, שהם חיים בשלום עם כולם. אם אתם רוצים דוגמה, איזה מיעוט, לא, מיעוט במדינת ישראל, הדרוזים. הדרוזים, יש להם, זה אידיאולוגיה אצלם, אידיאולוגיה דתית שנובעת מהדת שלהם, שבכל מדינה הם נאמנים לשליט. ולכן, בלבנון הם לאומנים לבנונים, אני יודע אם יש דבר כזה, אבל הם שייכים לאל עמל, אחד הארגונים הקיצוניים ביותר נגד מדינת ישראל. בסוריה הם נאמנים לאסד, ובמדינת ישראל כידוע מתגייסים לצה"ל, וזה אותו עם ואותה תרבות ואותה שפה ואותה דת. והם לא רואים בזה סתירה שבכל מדינה הם יהיו נאמנים במשמעות הצבאית גם. כלומר, דרוזי יכול להילחם במלחמה עם דרוזי אחר, הוא יילחם בסוריה והוא יילחם במדינת ישראל. גם היהודים היו כך באירופה, אמת? כן, אלא שגם ליהודים היו כאלה שטענו שהעלו אידיאולוגיה שהיהודים צריכים להיות גרמנים בני דת משה וצרפתים דת משה. בתחילת העולם הראשונה, גרמניה וצרפת לחמו זו בזו, ויהודים לחמו אלה באלה, בגלל שצרפתים בני דת משה הטיפו לנאמנות גמורה לצרפת ולראות את עצמם כאזרחים צרפתים לכל דבר. שיש להם דת אחרת, אבל מבחינה לאומית הם צרפתים, וגרמנים בני דת משה כיוצא בכך, ואז יוצא שבאמת, כמו שאמרת על הדרוזים, אתה צודק. יפה, אז איפה עמדנו, איך הגענו לזה שחבר הקיני הוא שומר על שלום ניטרלי, הוא גם נאמן לאלה וגם נאמן לאלה, הוא גם חי בשלום עם ישראל וגם עם חבר הקיני. ותצא יעל לקראת סיסרא, מי זאת יעל? אשת חבר הקיני, כלומר, אישה חשובה בשבט הנוודים הזה, ותאמר אליו, צורה אדוני, צורה אליי, אל תירא. ויפר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. וזה פרט חשוב שהיא תפתה אותו בשמיכה. למה צריך לכסות אותו בדיוק בשמיכה? אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב וחלב, ותשקהו ותכסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא ושאלך, ואמר, יש פה איש, ואמרת, אי. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעוף, וימות. והנה ורק רודפת סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך והראקה את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליו, הנה סיסרא נופל מת והיתד ברקתו. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען בפני בני ישראל. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה יבין מלך כנען, עד אשר נחלטו את יבין מלך כנען. כלומר, מהמלחמה הזאת החלה ירידה הדרגתית של הכוח של הכנענים, עד שהכנענים הפסיקו להיות בעיה. כמה זמן זה לקח, לא כתוב, אבל ברור שזה לא היה מהיום למחר. כבוד המכון הזה השתנה כל המאזן הצבאי בין אותה חגורה כנענית של העמקים לבין בני ישראל. מאיפה הוא בא? מאיזה עיר? מאיזה עיר רחב בא? ישראל, העיר שלך זה ישראל. ישראל זה עיר שנמצאת בעמק. תל דברים, לא רחוק מעין חרוד. אז כלומר, בתקופה מאוחרת כבר ישראל יושבים בעמקים, מקינים לעצמם יישובים בעמקים, והכנענים כבר הוחלטו מהם. טוב, עכשיו השאלה היא, מה בין הסיפור הזה לפרשת בשלח? הרי אין שום דמיון בין סיפור בקיעת ים סוף ומעבר ישראל בתוכו וטביעת המצרים בים סוף, אין שום דמיון בין הסיפור ההוא לסיפור הזה. ואולי תגידו בנקודה, מה הנקודה המבדילה דווקא בין שני הסיפורים? ישראל נלחמים. ברק מגייס 10,000 איש ובמסירות נפש גדולה יורד לעמק להילחם נגד מרכבות הברזל. לא מצאנו בישראל לא פאניקה, לא צעקה, אלא הם יוצאים למלחמה הזאת, אלה שיוצאים, לא כולם יוצאו, יוצאים בנחישות ובמסירות נפש. ובכן, מה בין שתי המלחמות האלה? ולמה קוראים האשכנזים שמחקנו אותם, למה הם קוראים בהצהרה גם את הסיפור הזה שלכאורה לא שייך בכלל לפרשה? סיפורים על מלחמות יש הרבה בתנ"ך, מה פתאום הסיפור הזה משמש כהצהרה לפרשת בשלח? כן.
איפה
אין תגובה שלנו תגובה מעשית לתגובה נתיב,
וכנראה שגם פה היה
איזה איזשהו גבל נתיב,
כי כל זה
היה פה לא היה פה שוויון לחברות. זה כללי מאוד מה שאתה אומר, מאוד כללי. לא, בגלל שזה גם הלאומית הראשונה שהיה נפגש, אבל זה מפרד. נו, אז מה? אבל במפרד לא הייתה התמודדות בכלל. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. בכלל אי אפשר לדבר על מלחמה במצרים. השם נלחם במצרים וישראל עמדו מנגד והסתכלו מה השם עושה. ובכלל המרחק הוא עצום מאוד, כן? איפה? זה הפוך אגב, פה אמרו לו ברח העם ופה אמרו לו התגייס. אתה אומר, לשונית, נו, זה מה עוד? מה עוד? מכל ההקבלות האחרונה היא עולה על כולנה, היא עולה על כולנה. לא נשאר בהם עד אחד, וגם נכון, גם לא נשאר בהם עד אחד. אבל ההקבלה, תראו, אתם מחפשים הקבלות לשוניות, כמעט בכל מלחמה תמצא הקבלות לשוניות מהסוג הזה שנתת. אבל ויהום, התופעה הזאת שהשם הנם את האויב, ובזכות הדבר הזה הושג הניצחון, זה באמת הקבלה מהותית. חז"ל מנו את המלחמות שבהן הייתה בהן השם המם. המלחמה האחרונה שבה השם המם את האויב מול ישראל זה מלחמת הפלישתים בשמואל א' פרק ז', מלחמת אבן העזר הראשונה, הכוונה. זאת המלחמה האחרונה שהשם התערב לטובתם של ישראל, וההתערבות שלו נאמרת בלשון הכתוב, בלשון ויהו. איזה עוד מלחמות? אני לא זוכר את כולן עכשיו, יש כמה. אבל בכל אופן, זו התופעה הבולטת ביותר בשתי המלחמות. ומה שאני רוצה לטעון בהמשך, זה שזה לא רק תיאור כללי של התערבות, אלא של התערבות דומה. באותו, יש דמיון רב במהות של ההתערבות האלוקית ובדרך שבה הוא סג הניצחון. זאת אומרת, שתי המלחמות יש ביניהם דמיון רב. עכשיו, הדמיון הזה קשה לעמוד עליו רק מהסיפור, בשביל זה צריך לקרוא את השירה ולראות במה משלימה השירה וכיצד היא משלימה את הידיעות שלנו על המלחמה. לצננו באמת תופעה יוצאת דופן שבה כדי לסרטט את האירוע כולו, את המהלך כולו, אנחנו צריכים להשלים את הפרטים מהפרוזה לשירה ומהשירה לפרוזה. ועכשיו אני אגיד הערה נוספת על הדמיון בין הפרשה והפטרה לפי מנהג האשכנזים. יש לפנינו כאן דמיון ספרותי מאוד ברור, שקודם כל מתואר אירוע מלחמתי, שבו ישראל משיגים ניצחון והצלה גדולה, ואז בא בצד האירוע, או לאחריו, לאחר שמסיימים לתאר אותו בתיאור פרוזאי, באה שירה של ניצחון, כמו שאמרת, שהמנהיג של העם, או המנהיגה של העם, שרים. שירה להשם. אז זה, מבנה ספרותי, אני לא יודע על עוד דבר כזה. אין לנו עוד דבר כזה בכל התנ"ך כולו. סיפור שלצידו שירה, שהשירה חוזרת על תיאור האירוע שבפרוזה, בכלים שלה, בכלי השירה. וגם שירת הים זה אותו דבר. שירת בעצם האירוע שירה בשפת יום ובים סוף מתואר פעמיים. פעם הוא מתואר בשפת הפרוזה בפרק י' ד' ופעם אותו אירוע מתואר בשפת השירה בפרק ט' ו' בשירת הים. והשירה היא התגובה הדתית על האירוע שתואר קודם לכן בפרוזה. כל המבנה הזה נמצא בדיוק פעם אחת מלבד בעוד בתנ"ך, וזה בשירת דבורה. כלומר, בסיפור זאי, שאחריו השירה בעצם חוזרת ומתארת את האירוע הפרוזאי. רק שנייה, וכמו שבשירת הים יש מקום להוסיף כמה פרטים על האירוע שלא תוארו בפרוזה, אתם יכולים להביא לדוגמה משירת הים של משהו שלא היה כתוב בפרוזה. שמו עמים ירגזון חיל אחד, נכון, את כל הרושם של מה שהראה לי המסוף, הרושם באומות מסביב. שמו עמים ירגזון חיל אחד ירגש, את כל הקטע הזה לא נמצא בסיפור הפרוזאי. עוד. לא שומע. צללו כעופרת במים אדירים, זה כתוב בפרוזה. זה לא כתוב שזה כעופרת במים אדירים, אבל זה רק ביטוי פיוטי. עצם העובדה שהם צללו בים, מתואר גם בסיפור הפרוזאי. אז לא כתוב הדימוי של כעופרת. זה לא חידוש. מה? איפה כתוב שהמנהיג ברח? איזה מנהיג? פרעה? כתוב פרעה הקריב, להפך. מה? זה יום המצרים, אנוס את המצנה בני ישראל, אז מה נוסף בשירה, אני שואל, איפה השירה? לא, אני שואל, איפה השירה מוסיפה על הפרוזה? מה, איזה חלק נבואי? טוב, זה לא חלק מהסיפור, אני אגדיר את זה את שאלתי. אני מחפש דברים שהשירה מתארת, שהם מוסיפים עובדות ידע על מה שכתוב בסיפור הפרוזאי בפרק י' ד'. אז אמרתם בצדק, כרושם שזה עשה על העמים מסביב, זה לא כתוב בסיפור הפרוזאי. השאיפות של האויב למה? לשלל, אמר אויב, ארדוף, עשי וחלק שלל, תמלאים אויבים. מה הפסוק? תמלאים הנפשי, אריק חרבית או רשם אויבי. תאוות השלל, אף על פי שאפשר לשער, כל צבא יש לו תאוות שלל, כלומר, בתקופה ההיא. אז זה לא בלתי סביר, אבל זה לא כתוב. לא כתוב שמה שהניע את המצרים היה תאוות שלל, הרדוף השיג וחלק שלל. זה לא כתוב. זו סברה טובה מה שאתה אומר, אבל זה לא כתוב בסיפור. בסיפור כתוב שפרעה לקח את עמו עמו, והסיבה היחידה היא מוות כשהילך לבני ישראל מעובדנו. הם מתחרטים על השילוח, אבל תאוות השלל שהייתה בחיילים זה לא מוטיב שמופיע בסיפור. מסברה אתה אומר, הם נתנו להם כלי כסף וכלי זהב וסמלות, הם רוצים את זה בחזרה. סברה טובה, אבל היא לא כתובה. נכון, הדבר דומה בשירת דבורה. אנחנו תכף נקרא את שירת דבורה, אבל בואו נציץ רגע כבר בסוף. כשדבורה תמיכה במפלתם של הרשעים, של סיסרא ואנשיו, כשהיא מבטאת את שמחתה על הניצחון ואת שמחתה על המפלה, עוד יותר, את שמחת המפלה שיש לה על מפלת ספרה וכל עמו, אז מה היא מתארת בסוף השירה? בעד פסוק הפחת, בעד החלום נשקפה ותיבא ואין ספרה, בעד האשנב. מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע החרו פעמי מרכבותיו? מתחילים לדאוג, מה זה שהם לא חוזרים? אבל אז הם מצאו נחמה. חכמות צרותיה תעננה, עשית שיבה מראה לה. הלא ימצאו, יחלקו שלל, צבר יקמתיים, סליחה, רחם רחמתיים לראש גבר, מה הכוונה רחם רחמתיים לראש גבר? אישה או שתיים לכל גבר. אגב, המילה רחם, שפרושה רחם, כינוי לאישה, אנחנו מצאנו גם במצבת מאישה מלך מואב, שהוא אומר כמה שלל הם לקחו מאישה במלחמה שלו נגד שבטי, נגד הערים בארץ ירדן המזרחי, אז הוא מונה, בעיר הזאת לקחנו כך וכך אלפי רחמות, נשים. אז רחם רחמתיים לראש גבר, אבל אישה או שתיים לראש גבר. האם גם יהודים לקחו נשים, בני ישראל גם לקחו נשים שלל לבנים? מה אשת יפה תואר? מה אומרת ההלכה על אשת יפה תואר? מה? אחת ולא שתיים. לא, עכשיו לא נעזור, אנחנו לא עושים הערכה של העניין הזה. אחת ולא שתיים. אשת, דרשו חכמים, אחת ולא שתיים. אסור לאדם לקחת שתי נשים. מקסימום, דיברה תורה כנגד יצר תורה, אז שיקח אחת, אבל לא שתיים. פה הם לא למדו כנראה את פרשת אשת יפה תואר, ואומרים רחם רחמתיים לראש גבר. שלל צבעים לספרה, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצדרי שלל. בשלל פותחים, בשלל מסיימים. תאוות השלל, הרצון לראות שלל. זה לא כתוב בפרוזה. זה לא פרט שחשוב כל כך. גם בפרשת מצרים, השלל, תאוות השלל היא לא פרט חשוב. אבל כשבאים ללעוג לאויב המובס, אז מעלים על נס את תאוות השלל שלו. עכשיו נראה מה מוסיפה השירה. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא למור. לפרוע פרעות בישראל והתנדב עם ברכו אדוני. שמעו מלכים מאזינו רוזנים. אנוכי לאדוני, אנוכי השירה, אזמר לאדוני אלוהי ישראל. אדוני, בצדך משעיר, בצעדך משדה אדום. ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. הפתיחה של השירה, החל מפסוק ד', מתארת התגלות של השם. והיא מזכירה מאוד את הפתיחה של איזו שירה אחרת, של איזה חלק פיוטי אחר בתורה. איך? לא שומע. וזאת הברכה. נכון, נכון. השם מסיני בא והופיע מהר פרן, והופיע, השם מסיני בא, וזרח מסעיר למה והופיע מהר פרן. ואתה מריזות קודש. אז מאוד מזכיר, והפרשנים עמדו על כך. אבל, זה לא אותו דבר. ברור שלדבורה אין עניין עכשיו, כמו שכנראה היה משה בבקעתו, ביום אותו, לחזור אל האירוע של מעמד הר סיני. מה עניין מעמד הר סיני למלחמת דבורה? היא מתכוונת שהשם הופיע מסיני למה? להושיע את עמו עכשיו, להילחם למען עמו. אז למה היא מזכירה את סיני ואת שדה אדום ואת כל המקומות שקשורים לאזור הר סיני דווקא? בגלל שמשם השם הופיע, כי זה יכול משורשי הברית שהוא קראת עם עמו בהר סיני, משם השם מופיע מתגלה להושיע את עמו. עכשיו תשימו לב, מה מאפיין את הופעתו פה, שלא קיים בשום תיאור אחר של הופעת השם בהר סיני בתנך? מל, דווקא מל, לא אש, כן? מנינו אש דק למו, לא ברקים, לא ערפל, אלא מים. איפה מים? גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני. שלוש פעמים היא חוזרת על הדבר הזה. והנה התשובה לשאלתנו כבר פה. והדברים כתובים בעריכות אצל יוסף בן מתתיהו בקדמניות היהודים. באותו זמן שירדו ברק ועשרת אלפים אנשיו מראש הר תבור, החל גשם שוטף לשטוף את האזור הזה של עמק ישראל ושל אזור הר תבור ונחל קישון. ובגשם השוטף הזה המם הקדוש ברוך הוא את סיסרא ואת כל חילו. למה? אדמת העמק היא אדמה שבקלות הופכת להיות אדמת בוץ טובענית, אם יש לא צריך גשם אפילו מאוד חזק. מעט גשם הופך אותה לאדמת בוץ טוב עמי. ולכן מלחמות של מלחמות בתקופה ההיא יכלו עם מרכבות לעשות רק בקיץ. זה ברור שהמלחמה הזאת הייתה באמת זה הזמן. ובאותו יום השמש בבוקר בדבר צחקה, והקרקע הייתה מוצקה מתחת לרגלי הסוסים, והמרכבות חרקו על שבילי האתר של נחל קישון, והכל היה נראה מבטיח. אבל כל זה יכול כידוע להשתנות תוך דקות. השמיים יכולים להתקדר באבים, וגשם שוטף יכול להינתך ארצה, והקרקע המוצקה של לרגלי המרכבות והסוסים הופכת להיות בוץ טובעני. ואז לא רק שהמרכבות לא מסוגלות לזוז, אלא הן הופכות להיות מלכודת. ויושבי המרכבות, חיילי החיילים, נחלצים מהמרכבות ונוסעים. כל היתרון שלהם טרח בבת אחת ברגע שיורד גשם. ובזה המם השם את נאומה הגדולה. עכשיו גשם כזה יכול להיות גם גשם שוטט מאוד, אבל בגשם שוטט מאוד גם חיילי הרגלים קשה להם לתפקד. זה צריך להיות גשם שמנטרל את המרכבות, אבל מאפשר עדיין מלחמה. נכון, אבל זה יכול להיות. היו דברים כאלה. טוב, בואו נמשיך ונקרא. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. למה קרה הדבר הזה? הסברנו. אי אפשר היה לעבור מחלק אחד של הארץ לחלק אחר. חדלו פרבון בישראל, חדלו. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. יבחר אלוהים חדשים, עד לכם שערים. כאן בא החשבון עם עם ישראל. עם ישראל בחר אלוהים חדשים, עד הגיעה המלחמה עד השערים, עד שערי הערים. מגן אם יראה ורומח ב-40 אלף בישראל. כלומר, עם ישראל נתקל בחולשה, נתקף חולשה, ולא יכול היה לעמוד מול הכוח הצבאי של הכנענים. אגב, מגן אם יראה, זה הסיסמה של מי? שבת. והסמל של השבת כולל את המילים מגן ולא יראה. כך נראה לי כתוב שם, זה לקוח מפה. כלומר, מגן אם יראה, זה שינוי יפה, זה הברקה, מעניין מי נגע את ההברקה הזאת. מה הרעיון? יש מגן, אבל לא רואים אותו. מגן אם יראה ורומח ב-40 אלף ישראל, אני לא נכנס לפירוש של כל הביטויים, אין לנו זמן. ליבי לחוקקי ישראל, חוקקים זה המנהיגים, ליבי למנהיגי ישראל, המתנדבים בעם ברכו אדוני. רוכבי אתונות שחורות, יושבי על מידים והולכי על דרך, שיחו. מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנות תתקות אדוני, תתקות ברזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם אדוני. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. קום ברק הוא שווה שביחה בן אבינועם. אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. כמה פעמים השורש ירוד חוזר פה, והוא מבטא איזה ירידה? הירידה בגשם, או לפנות גשם, אני לא יודע. מראש הר תבור אל העמק שבו חונה צבאו של ספרה. מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך, מיני מחיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. מושכים בשבט סופר, אגב, לפי הפשט, זה לא תלמידי חכמים או סופרי סתם, אלא קצינים, מפקדים. המפקדים היו הולכים עם עט בכיס. ולמה? כי הם היו צריכים לכתוב, לעשות חשבון מי הכוח העומד לרשותם, לעשות איך, מה, מצבת כוח אדם. לכן היחידים בצבא שהיו הולכים עם עט בכיס, היו המפקדים, מושכי בשבט סופר. וצרי בישכר עם דבורה, וישכר כן ברק בעמק שולח ברגליו. עד כאן השבטים שהשתתפו במלחמה, אם כן בואו נסכם, אפרים, מנשה, מחיר, בנימין, ישכר, זבולון ונפתלי. מי לא? בפלגות ראובן, פלגות הכוונה, ראובן היה שבט של רועי צאן, הפלוגות הכוונה, המשפחות של שבט ראובן שראו את צונם, גדולקי קגל, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. גלעד בעבר הירדן שכן, גם ראובן כמובן, אבל מי זה גלעד? חצי שבט המנשה שלא בא למלחמה, כי מחיר כן באו, וגד. גלעד בעבר הירדן שכן, ודן, שבאותה תקופה שוכן איפה? לא בצפון, בשבילת יהודה, ודן, למה יגור עניות?
אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון, לעומתם זבולון העם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. זבולון ונפתלי חרפו את נפשם למות, למה? כי הם היו הכוח של 10,000 איש שברק הוביל אחריו מהר תבור אל העמק, שהם עוד לא ידעו איך הם הולכים לנצח בדיוק. באו מלאכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגידו, אני לא יכול עכשיו להסביר מה עושה פה תענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו מן שמיים, או מן שמיים נלחמו, הכוכבים עם ספילותם נלחמו עם ספרה. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדורכי נפשי עוד. כלומר, כאן יש לנו עוד ראיה למה שיוסף בן מתתיהו כותב, שהניצחון מושג בזכות גשם שוטף שבתקופת האביב הוא דבר מצוי. כן, בתקופה שלי, בין פסח לעצרת, עדיין יכולים גשמים פתאומיים להפתיע. וזה מה שהיה פה. איך אנחנו רואים את זה? מן השמיים נלחמו בספרה, ועוד נחל קישון גרפם, כלומר נחל קישון התחיל פשוט בגלל הגשם הפתאומי, הוא התחיל לעלות ולהציץ שטחים, וזה גרף את המרכבות, מרכבות ספרה. טוב, אורו מרוז, אולי נגיד עוד מילה אחת, מרוז מזוהה עם הכפר הערבי מזור שנמצא על הגלבוע. על יד מעלה גלבוע, מתחת למעלה גלבוע, נמצא כפר ערבי גדול ועוין, שנקרא מזור. ולמה משארים שזה מרוז? זה בסך הכל סיכול אותיות. והיה באותה תקופה כמובן כפר ישראלי, והוא היה סמוך למקום המערכה, והוא לא בא להשתתף במלחמה. אז למה צריך לבל אותם כל כך? כי הם היו קרובים, זה לא שבט יהודה, וזה לא שבט שמעון, וזה אפילו לא שבט ראובן. למה הם לא השתתפו במלחמה? כי הם פחדו מהכנענים. כי הכנענים הגיעו כנראה בשלטונם עד הכפרים, עד הערים הישראליות הסמוכות לאזוריהם, ולכן הם היו פשוט, הם היו בשעבוד כנעני. בכל אופן היא מתחשבנת איתם. טוב, אין לנו זמן לקרוא את כל החבל, יש לי הרבה מה לומר, אבל מה שרציתי להראות לכם זה שיש דמיון כנראה רב מאוד עד לפרטים בין המלחמה שהשם ניהל נגד המצרים והמם את המצרים מאומה גדולה. איך באמת התחילה המאומה אצל המצרים? לפני שהרי גם כיסה אותם עוד. מה? לא, לא, מה כתוב? והיה כבר התופן מרכבותיו, כלומר הבוץ, הם נכנסו לבוץ של הים ונתקעו שם. ומה הם אמרו כשהם נתקעו? הנוסה מפני בני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. כלומר, משהו די דומה, בוץ, בוץ ומים כנשק שהקדוש ברוך הוא משתמש בו נגד צבא חזק עם מרכבות. כלומר, בדיוק בנקודת החולשה של המרכבות, השם תופס אותם, הבוץ והמים. זה קרה למצרים, וזה קרה לספרה ולכנענים. כאן מדובר בזה שהמים כיסו את המצרים, וכאן אומרת דבורה, נחל קישון, גרפם. גם פה כנראה מדובר על איזה גאות של מים, אף על פי שזה לא כמו ים סוף. והביטוי של המהומן, כן, הוא אותו ביטוי עצמו, מים. המים, השם המם את אויבי ישראל באמצעות מים. שם זה מים של הים, ופה זה מים שירדו מן השמיים כגשם. אבל בכל אופן, באמצעות המים, השם המם את אויבי ישראל ואפשר את הניצחון הגמור של בני ישראל. אי לכך, כן, מה? כן, ברור, זה צורת הכתיבה של שתי השירות. שני הרשעה. אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח, כן. אז הרי הצד הגרפי, מסכן ונאמר, יש דמיון רב בין המלחמה בספרה, יש גם הרבה הבדלים, אבל יש דמיון ממש בפרטים, בין הניצחון שהושג בעזרת השם שהמם את המצרים, לבין הניצחון שהושג כאשר המם השם את ספרה ואת צבאו. ולכן בעיניי צודק המנהג שלא מסתפק בקריאת שירה דבורה כהפטרה בגלל שזה שירה וזה שירה, אלא רואה את המכלול כולו והקבלה. האירוע שהרה בים סוף דומה בקווים מסוימים, ברורים, לאירוע שהתרחש בנחל קישון. בשני המקומות השם המם את אויבי ישראל באמצעות מים, וגרם לביטול הכוח הצבאי של האויב בדיוק בנקודה שבה הוא לא יכול לתפקד בוץ ומים, וכתוצאה מזה הושמד עד אחד החיל של האויבים של ישראל, פה המצרים ופה ספרה והכנענים. ובשני המקומות התגובה על ההצלה הגדולה ועל הנס שעשה השם באה מפי מנהיג העם ששר שירה ועכשיו אני מתחיל שיעור חדש על שירה, אבל זה כבר לא, אתם לא תוכלו לקבל אותו בהזדמנות הזאת, נצטרך לדחות אותו לפעם אחרת. מה זאת שירה ומה המשמעות שלה, זה כבר נושא.